עכשיו מתחילים שיעור הראשון מתוך שניים, פתיחה לברכות. טוב, הדבר הראשון, מה המקור לעובדה שאנחנו צריכים, חייבים לברך? אז המקור הבסיסי שמוכר לכולם, ספר דברים פרק ח', ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, ומכאן שבעצם המושג של ברכה, הציווי לברך, יש לזה בעצם מקור בתורה. כאן כמובן מדובר על ברכת המזון, שבאופן פשוט זו הברכה היחידה שעליה אנחנו מתפעלים מהתורה. יש מחלוקות בקשר גם למעין שלוש, שזה כאילו הרחבה של ברכת המזון. יש רמב"ן ורשב"א שאומרים שגם זה חיוב מהתורה, אנחנו נגיע לזה בעוד כמה שיעורים בהמשך. ויש גם דעות שברכות התורה שהם גם מדאורייתא, זה מופיע גם הרמב"ן וגם הרשב"א, עוד פעם חוזרים ואומרים שגם ברכות התורה הם מהתורה, וגודל אלוקינו וברכות התורה, אבל הדעה הפשוטה יותר כך מופיעה ברמב״ם, הרמב״ם פרק ח' הלכה י"ב, שולחן ערוך רשתת ג', מהם עולה שרק ברכת המזון מדאורייתא, שאר הברכות הם מדרבנן. נפקא מינה שאני מזכיר בהמשך זה לגבי ספקות, ספק ברכות. אז בברכת המזון אדם אכל ושבע והוא עכשיו לא זוכר אם בירך או לא, יכול להיות, קורא לאנשים, אז ברכת המזון אנחנו נחזור על זה, זה מדאורייתא. ובשאר ברכות אנחנו לא נחזור, אנחנו נדבר בהמשך מה עושים. זה ככה הקדמה כללית, כלומר הרמב״ם ט' ג', בברכות ט' ג'. יפה, אז בעצם התמונה היא שמדאורייתא הברכה המרכזית והיחידה לרוב השיטות זה ברכת המזון. יש רמב״ם מאוד יפה ששווה להכיר, מי שלא הכין את הדף מקורות, אני מקווה שיגיע מאוחר, פשוט זה הוכן בזמן, הייתי חולה בבית כמה ימים, וקיצור, סליחה שהגיע את מאוחר. הרמב״ם מתחיל בתוכן ברכות, מתאר בצורה מאוד יפה את כל ההתפתחות של הברכות. אני אקרא לך בקצרת הדברים, כדאי איך זה לעין בפנים מי שלא מכיר את זה. אז אומר מצוות הסימן התורה, לברך אחרי אכילת מזון, מה שעכשיו אמרנו, ואז הוא ממשיך והוא מתאר את שאר הברכות, בסדר? שהם מדברי סופרים, תקנת חכמים. אני לא אקרא את הכל בפנים, והוא מסכם. נמצאו כל הברכות כולן שלושה מינים, כלומר שלושה סוגי ברכות. לא חשוב לזכור את זה. ברכות הנייה, כלומר ההנאה, לפני שאתה נהנה, ברכות הנהנים בלשוננו, שזה לפני שאתה נהנה ממשהו, בסדר? לפני אוכל, לפני ריח וכו' וכו'. ברכות המצוות שאנחנו מכירים, ברכות המצוות זה נקודה השנייה, לפני המצוות, וברכות ההודעה שהן דרך שבח והודעה ובקשה לזכור את הבורא תמיד ולירא ממנו. ממשיך שנוסח כל הברכות, עזרה ובית דינו תקנון, ואין ראוי לשנותם ולא להוסיף על אחת מהם ולא לקרוע ממנה, וכל המשנה ממטבע שטוב וחכמים וברכות אינה לתועז. הוא בעצם מה שאומר רמב״ם שחזל, והוא ככה מרחיב כאן קצת יותר, ואני באמת כדאי לקרוא לך את זה בפנים. הוא מסביר שחזל לקחו את הרעיון של הברכה שיש מהתורה והרחיבו את זה לשלושה מעגלים, נהנין, ברכות המצוות וברכות ההודעה. אגב, יש כאן רעיון מעניין שאולי זה כתוב ברמב״ם, ואם לא אז אפשר לומר את זה גם אם זה לא כתוב ברמב״ם. הוא אומר שהן דרך שבח והודעה ובקשה לזכור את הבורא תמיד. אפשר להבין ברמב״ם שהוא מדבר שזה דווקא לברכות ההודעה, אפשר להבין את זה, אפשר להבין שהוא מדבר על כל הברכות, כלומר שהמשותף לכל הברכות, בסדר? זה בעצם ייצור מציאות שהאדם בקשר עם הקדוש ברוך הוא, בסדר? בשלושה מעגלים שציינו, בהנאות, הנאה זה דבר גשמי, רדוד לכאורה, אדם נהנה, בסדר? הוא מספק צרכים לגוף שלו, אז גם אז זכור את הקדוש ברוך הוא, לכן אתה, לפני שאתה מכניס את האוכל לפה, אתה מברך, ואחרי אתה מברך וכולי, בסדר? זה בצד הגשמי, שכל שממש צריך שם את הקשר של הקדוש ברוך הוא חזק, ובפן של המצוות, שזה היה כיוון בכורה, מה צריך את הקדוש ברוך הוא? אתה עושה מצווה, אתה מניח תפילין. אבל בדיוק להפוך את התפילין למשהו שזה לא סתם טקס שאתה סתם מניח תפילין, אלא לזכור את הקשר הקדוש ברוך הוא. אתה אומר את הברכה, היום כבר הברכה כבר נהיה טקס, אז עוברים לשני ייחוד לפני כן. לשני ייחוד כבר נהיה טקס, אז כאילו מוסיפים כל מיני דברים. אבל הרעיון של הברכה זה להזכיר לנו מה מדובר. אז אתה, כן, אשר תקדמו להניח תפילין. אז גם הנקודה... מה זה? נכון, דבי יהודה מדבר על השם ייחוד, נכון בדיוק. אז זה ברכות המצוות, וכמובן ברכות ההודעה, שאדם רואה, אדם רואה דברים נפלאים בעולם, אז באמת לזכור ולשבח את הקדוש ברוך הוא. כלומר, יש כאן רעיון שלקחו מהתורה של ברכות המזון, ובאמת חז"ל הרחיבו את זה למקומות שונים. זה בעצם הקדמה קלית לברכות. עכשיו ניכנס לעוד נושא שנקרא חובת אמירת 100 ברכות. הגמרא במנחות מ"ג עמוד ב' אומר, תניא רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, שנאמר, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך. ודבר זה נפסק הלכה בשולחן ערוך בסימן מ"ו סעיף ג', חייב אדם לברך כל יום 100 ברכות לפחות. בסדר? עכשיו הרעיון הזה של אמירת 100 ברכות זה בדיוק מהווה המשך לנקודה שאמרתי קודם, שחז"ל רוצים, עוד שנרגים זה חז"ל למה התורה, אבל רוצים באמת שיהיה נוכחות במשך היום של קשר עם הקדוש ברוך הוא, שזה כאילו, יש תפילות שעליהם דיברנו עד עכשיו, שלוש מהם ביום, אבל גם במשך החיים השגרתיים רוצים קשר, ולכן רוצים לעודד להגיד כמה שיותר ברכות, ולכן קבעו שיש חובה, כן, מה השם לוקח שואל מעמך, כלומר יש כאן איזשהו בקשה להיות קשורים להשם. עכשיו, באופן פשוט, יש כאן פסוק מהתורה, ספר דברים, אז לכאורה זה חובה דאורייתא, בסדר? וכך אומר ספר המנהיג, ספר המנהיג בדיני תפילה, עמוד כ"ז, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו למשה מסיני, כלומר זה הלכה למשה מסיני, שיש עלינו לברך 100 ברכות בכל יום, מן התורה, מביא מהכתובים.
אבל הגמרא לא מדברת על זה שהלכה למשה מסיני.
שנייה וחצי רק, מן התורה מניין, ואז מביאה את הגמרא שלנו, וכו' והוא ממשיך כאן. אז הגמרא הביאה פסוק בספר דברים, היא לא הסביר יותר מדי, אפשר להבין שזה אסמכתא, אפשר להבין כל
אחד. אני אומר, לא בטוח שכשהספר המנהיג אומר שזה הלכה משם מסיני, לא בהכרח שהוא מתכוון שזה גדר דאורייתא.
או, בסדר, עוד שאני אגיד מה שאתה אומר, אבל הוא לכאורה ממשיך ואומר, מן התורה מניין, ולכאורה כאילו הוא מבין לפשט דבריו שחובת אמירת ברכות זה חובה דאורייתא. ככה לכאורה נאמר כאן, אבל א', אני מסכים, מה שאתה אומר שזה לא מוכרח לגמרי, ייתכן שמן התורה זה באמת איזשהו רמז מסוים, וודאי זה גישה חריגה. כמעט כל הראשונים, הם לא כולם, כלומר חוץ ממנו אני לא מכיר אף אחד אחר, שאומר שחובת 100 ברכות זה מהתורה.
יש מביא את ספר המנהיג ואומר במפורש שהוא סובר שזה באמת דאורייתא?
כן.
מי מביא אותו?
אני לא זוכר אם נחגר לך שם מסוים.
לא, שוטים כאילו זה...
כן. יש שוטים שמביאים את זה ואומרים ומביאים את זה כבסיס שזה דאורייתא. אבל יש גם כאלה שהבינו בו אחרת. בקיצור, הדעה המקובלת שבאמת זה לא חובה דאורייתא, והמקור לזה הוא יותר מאוחר ומופיע בספר במדבר רבה. במדבר רבה מבואר שם במדבר רבה פרשת קורח, פרשה י"ח, יש עניין, שהמקור אצל דוד המלך. ותראו כאן, תראו מאוד יפה, מוקם עול, זה הפסוק שמובא שם, כנגד 100 ברכות שבכל יום היו מתים בישראל 100 אנשים, בא דוד ותיקן להם 100 ברכות, כיוון שתיקן נתעצרה מגפה. וזה גם משהו מובא בטור בסימן מ"ו, הוא מביא את אותו מדרש עם קצת יותר הרחבה, שבכל יום המתים מהנפשות לא יודעים על מה, אז שחקר דוד והבין ברוך הקודש ותיקן להם ישראל 100 ברכות והכל נעצר. עכשיו שימו לו, יש כאן משהו עמוק. אז א', רואים מכאן שהמקור הרבה יותר מאוחר, דוד המלך תיקן את זה כשהוא תקנה מסוימת, זה לא מקור מהתורה. אני חושב שמה שמתואר כאן במדרש, יש כאן איזשהו תיאור מאוד מאוד חי של הרעיון שאמרנו קודם, שנקודה של הברכה זה כאילו לקשר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. מה קורה אם אין קשר? אז מתים. זאת אומרת, מה שותן את החיים, את החיות, זה הקשר לקדוש ברוך הוא. אז כאילו, יש מוות, כי אנשים לא קשורים לקדוש ברוך הוא. דוד המלך הבין, זה לא זה טוב, בואו נעשה איזה טקס וזה. הכוונה שבאמת התקנה הייתה, כי יש כאן משהו סיבולי במדרש, שהברכה זה הקשר של החיים לקדוש ברוך הוא, והם לא אז מתים. בין כך ובין כך, אגב, היה אפשר להבין, שני וחצי, שהמאה ברכות זה משהו בערך. כאילו, 100 ברכות זה כזה, 100 זה מספר עגול, גדול, ריבוי כזה. אבל רואים שעוד שאני אגיע אליך, שבאמת באמת חז"ל הבינו שזה 100 בדווקא, כלומר לפחות, יש חובה לומר 100 ברכות. איך אנחנו מגיעים ל-100? בסדר? באופן פשוט, אני אקצר לכם את כל החישוב שעשיתי כאן במחשב, בסדר? אם מחשבים את התפילות, בסדר? 18, זה 57 ברכות יוצא, כלומר שביום, ואת מוסיף את כל הברכות שיש לפני, אחרי, בקסוקי זמרה, בקיצור, כל זה, אתה מגיע סביבות ל-90, בסדר? זה קצת תלוי, נגיד בתפילין אשכנזים ברכים 2 על תפילין, ויש כאלה שזה 3, כאילו סדר גודל של 90, בסדר? לחלק מהשיטות יש 89, לחלק 91. בסדר, יש כאן כל מיני מחלוקות, מי שירצה אחרי זה אני יכול להעביר לו את כל החשבונות שעשיתי כאן.
זה רק בתפילות?
זה סביבות, אופם, זה תפילות וברכות שכל אחד אומר, תצי, תפילין וכו', זה בקלאס. עכשיו, איך מגיעים לעוד 10? אז לא כזה מסובך. אוכלים, אוכלים שירותים, אשר יצר. קיצור, מגיעים בדרך כלל 10. מה הבעיה? שבת, בסדר? אז בשבתות, באמת, הגמרא כבר כאילו העלתה את הבעיה הזאת. רב חייא, זה גמרא בהמשך שם במנחות, מ"ג. רב חייא ברי דרב אביה בשבתא וביום יתבה, שזה אותו סיפור ביום בימים טובים. טרח וממללוהו בספר מקי ומגדל. מה הוא עושה? הוא היה דואג שיהיה לו פסמים, בסדר, להריח, לברך בכותל עניין על פסמים, ומגדים, כלומר היה לו קוני אוכלים טעימים ונחמדים, ומברכים על זה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. יש כאן אנשים ספרדים שנוהגים לעשות לפני ארוחה קוני ברכות, מכירים את זה? יש, אני מכיר את זה מחמי, לפני ארוחה, בשבת, כאילו אחרי קידוש, מביאים כאילו קוני דברים, עושים ברכות, לפני מרכז מוצי. ירקות, פירות וכו' וכו', בשביל כאילו להוסיף ולהגיע למאה ברכות.
איפה
הגמרא? זה מבנחות מגימי. שאמרתי קודם, זה פשוט המשך הסוגיה. בסדר? וככה נפסק לבנת להלכה. המשנה, כל הפוסקים מביאים את זה, אם תרצו במשנה הברורה שאמרתי קודם, בסעיף קטן י' ד'. נכון, אמרנו שהשולחן ערוך זה היה בממבב שם, כן? אז בממבב, סעיף קטן י' ד', אז בשבת רואי יראה להשלימם בבני פירות ומגדים. עכשיו, תכלס זה קשה. כאילו, זאת אומרת, אם אנחנו מורידים את ה-18 ברכות וזה, זה צריך לאכול הרבה ולברך הרבה וזה לא פשוט, אז הוא אומר עוד כמה אפשריות. אם אין לו, יוצא על פי הדחק ממה שיכוון לשמוע ברכות התורה והמפטיר. עכשיו, יש כמה ברכות, כן? לפני ואחרי, משנה ברורה. בסדר? סעיף קטן י' ד' שמה, וזה סימן מבב. אז הוא אומר שאפשר בדחק לצאת על ברכות התורה, על ידי עניית אמן. לכן יכול להשלימה בקוטה שיצר, זה כבר אמרנו, ואפשר גם די יוצא על פי הדחק ומה שמתכוון לשמוע חזרת השץ. כלומר, יש את הברכות של החזן, אז ככה איכשהו מגיעים לזה.
זה משנה ברורה?
כל זה משנה ברורה, מפורש שם. עכשיו, דבר מעניין נוסף, לנו זה קשה בשבתות, אבל נשים שרובן לא מתפעלות 3 תפילות ביום, בסדר? מוצדק או לא מוצדק, היינו בשיעורים לפני, לא זוכר כמה זמן. בכל מקרה, תכלס, זה בשביל המזיקים הבלתי אפשרי, חיפשתי, התייחסו לנשים, ובאמת הרבה פוסקים אומרים, נשים לא חייבות בימי הברכות ביום. זה חיוב שנאמר רק לגברים, כי באמת אצלם זה לא אפשרי. אומרים, טוב, כדאי לברך וזה וזה, אבל תכלס, הם לא חייבות.
למה הם לא חייבות?
אז באמת חיפשתי מקור כאילו קדום שהתייחס לזה, הייתי כאילו אחרוני האחרונים, אבל למה אנשים כאילו מדורנו אומרים שהם לא חייבות, ולא הביאו אף מקור אחד לזה. חיפשתי קצת, לא שקר, לא שרתי איזה את הראש יותר מדי, אבל פוסקי דורנו, מי שראיתי בלי מקורות, אומרים שהם לא חייבות. במאה הברכות, פטרו אותם מהסיפור הזה. אפשר להגיד, תבור אותם מפורסמים. נכון שנשים, הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא יותר טבעי, הם לא צריכות את הברכות.
זה מקור הלכתי.
מה זה? לכן אמרתי, זה דרשות שאפשר להגיד. אבל ההסבר הפשוט הזה ההלכתי, שבאמת אי אפשר לחייב אותם, כי זה לא, בוא נאמר ככה, נשים ספרדיות לא חייבות בתפילה אחת ביום, אשכנזיות חייבות בשתיים ביום, אי אפשר לדרוש מהם 100 ברכות, זה פשוט לא ריאלי.
רב הראשי אמר משהו שתכלס הם חייבות בשלוש משהו, וזה היה איזה טעות, משהו באים.
מה זה?
הוא אמר איזה משפט כזה.
שחייבים שלוש תפילות?
לא זוכר, זה מישהו מה...
איזה רב הראשי?
אחד מהעיון.
כן?
נראה לי זה הרב הראשי, אולי אני טועה, אחד שהגיע. אז הוא אמר שזה, מה שהבינו שהם לא חייבות שלוש ביום, זה היה זה טעות או משהו כזה.
לא מכיר כזה דבר. יש, לא משנה, כי אתה לא מכנסת את זה, אבל ספרדיות זה ברור שחייבות בתפילה אחת ביום בלבד, ואיזה כאילו אפילו בברכה יוצאים מדי חובה, אשכנזיות, בוא נאמר למחמירות חייבות שתיים, לא יותר מזה, אין דעה יותר מחמירה מזה. טוב, אז זה בעצם, מאה ברכות זה המשך מאוד יפה של הרעיון שאמרנו, שהרעיון שברכה של להיות קשורים לקדוש במשך כל היום, ולכן חייבו מאה ברכות. בדווקא, כן, הייתה כאן שאלה.
אז יוצא ממנו, כאילו, מספר המנהיג.
כן.
שבעצם, כאילו, שברכות זה מדאורייתא.
אז יוצא מכאן לכאור, אבל לכן כולם התקשו בזה. איך הוא הגיע למאה ברכות? יש ברכה אחת מהתורה, ויש כאלה שכבר דרשו על, שאלת, כאילו, אנשים מביאים את המנהיג הזה ואומרים, טוב, אולי באמת על פי ספר המנהיג, כל הברכות נתקנו כבר מדאורייתא והסתפחו מהמנהיג הזה, לכן, א', כולם דחו אותו, או דחקו בו אחרת. כי הוא באמת תמוע מיון. בסדר, יפה. עכשיו, כנגד לאזן את הכיוון הזה, שעד כמה חשוב, 100 ברכות ביום, אני רוצה, ולכן אני הבאתי את זה כאן, כנגד את איסור ברכה לבטלה. שאיסור ברכה לבטלה, זה בדיוק אומר, מצד אחד אנחנו רוצים את כל הקשר הקדוש, ואחרות את שני, בוא נאזן ונרגע. אז לכן בוא ניכנס כאן איסור ברכה לבטלה, שזה נושא שהוא חשוב מאוד, והוא מעשי. בסדר, אז הקדמה קצרה, לפני שנגיד לברכה לבטלה, בשביל שנבינו את המושגים. יש שני איסורים יסודיים מאוד בנוגע להזכרת השם במקום שאתה לא אמור להגיד אותם. מה שני איסורים? האיסור הראשון, מי שמוציא שם שמן לבטלה עובר על איסור של את השם לוקח חתירה. ככה מופיע בגמרא בתמורה דף ד' עמוד א', הגמרא שם דורשת את זה. כלומר זה איסור עשה, בסדר? אתה אמור ליראת השם, אם אתה מזכיר את שם השם בסדר סתם, אומר את שם השם סתם, זה כנראה לא מבטא כל כך יראה אלא זמזול, ואתה עובר לאיסור עשה. בסדר, זה איסור הראשון. איסור אחר, שיש איסור לב, שזה בשבועת שב. בסדר, אדם שכמובן הפסוקים, לא תישא השם לוקח על שב, בשמות, רקף פסוק ו', אדם מזכיר בשבועה את שם השם סתם, כדוגמה, מה זה דוגמה, יש כמה שבועות שב, אני נשבע שהאבן הזה זה אבן. שכוייך, ולזה אתה משתמש בשם השם המפורש, אז אתה בעצם עובר על לב. בסדר, אז אמרנו יש איסור עשה של להזכיר את השם סתם, ויש איסור של לב של שבועה. אם אתה זה בשבועה. מה קורה באדם שמברך ברכה לבטלה? מה זאת אומרת? אדם אומר, ברור, אדם מוציא לחם מן הארץ, הוא לא אוכל, לא בא לו לאכול לחם. בסדר? זה מה שברכה לבטלה, הקלאסי. מה הדין? אומרת הגמרא בברכות ל"ג, א', אמר רב, ויתם הרי יש לקיש, וכולי וכולי, כל המברך ברכה שאינה צריכה, עובר משום לא תישא. כדאי אומרת הגמרא, שאדם שברך ברכה סתם, באמת שזה לא נכון, ברכה שאינה צריכה, עובר על משום לא תישא. פשט הגמרא, איסור דאורייתא הייתה, כלומר זה ממש, למדו משבועה לברכה, שאתה משתמש בצורה לא טובה בשם השם, אתה עובר איסור דאורייתא, וככה משמע פשט הרמב״ם, הלכות ברכות, פרק א', הלכת ט"ו, כל מברך ברכה שאינה צריכה, הרי זה נושא שם שמיים לשווא. א' ת' ו' והרי הוא כנשבע לשווא ואסור לנות אחריו אמן. פשט הרמב״ם, וככה הבינו האחידה, ככה הבינה משנה ברורה ועוד הרבה מאוד האחרונים, שאומר הרמב״ם שבאמת זה איסור דאורייתא לגמרי. אבל יש אחרונים רבים שהבינו שזה לא הכוונה של הרמב״ם שזה מה שאיסור דאורייתא, זה כאילו, וגם הכוונה של הגמרא זה לא ממש איסור דאורייתא שלא תישא, זה כאילו, וזה רק איסור דרבנן, ככה הבין החזון איש ברמב״ם. ובין איך שנבין את הרמב״ם, כמעט כל הראשונים, התוספות בראש השנה למד ג' עמוד א', הראש בכמה מקומות, הר"ן, כמעט כל הראשונים כתבו מפורשות שהגמרא הזאת זה אסמכתא, ואף אחד לא תכוון באמת שעוברים על לא תישא, לא תישא זה דווקא בשבועה. יש כאן רעיון שנלמד וזה איסור דרבנני. חשוב לציין שגם אם נאמר שמדובר באיסור דרבנן, מדובר באיסור חמור. הראשונים הדגישו שהעובדה שזה מתבסס על הנקודה של לא תישא, אגב לא תישא מופיע בכמה מקורות בגמרא, שזה לאו מאוד חמור, יש כמה כאילו אבונות מאוד חמורים שמופיעים סביב זה, אז הראשונים מופיע, אם תרצו, בספר החינוך, מצוות תף למד, צריך אדם להיזהר מאוד מהזכיר ברכה לבטלה, שיש בדבר עונש חמור, כשמזכיר שם שמיים, המקודה שלו לצורך, חכמים סמכו הדבר ללאו, זה לא תיסע, כלומר זה הראיה שלו, ומופיע גם בריבש, בתשובה, בשין פי דלד, אף הפיר שבחש שאינה צריכה את הרבנן, הסמכו הקרא, ומכל מקום רמיזה באורייתא, כלומר באמת, 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 יש כאן עניין מאוד חמור.
אבל למה שעושה את זה, הוא לכאורה עושה את זה בטעות, זה לא שהוא מכוון נכנס, הוא עושה עם סתם מלך שם שמלבטל.
אז אתה צודק שאם האדם עושה את זה בטעות, אז כלומר כאילו כל הדברים, יש שוגג וכולי, יכול להיות, אבל יכול שמישהו גם לא עושה את זה בטעות. כלומר סתם, יש כאן שאלה אם מותר בהצגה לעשות כאילו, זה עקרונית לעשות ברכה, סתם זה בעייתי, אתה יודע? ברור, כמו כל המצוות וכל העבירות, אם יש טעויות, זה, אז מתחשבים בו, הוא לא יחש על עניינו, יש בדרך הזה משהו. בסדר. עכשיו. בסדר. טוב. אז זה מי שבאמת אומר ברכה בכוונה נניח לתוך העניין, הוא מברך המוציא סתם, זה ברכה של מבטא. אבל מה שהרבה יותר מדוי זה מה שנקרא גרימת ברכה שאינה צריכה. מה זה אומר? כלומר, ולכם דוגמה פשוטה, אדם רוצה לאכול תפוח ואגס, אז מה הפתרון? תברך בורא פרץ, תאכל שתי הפירות. לא, אני רוצה לברך הרבה, יש לי 100 ברכות ביום, תפוח העץ, בורא נפשות, ואז דבר שוב העץ, ושוב בורא נפשות. זה מה שנקרא לגרום לברכה שאינה צריכה. כלומר, כי בכל, אני... אז מתי אני גורם לזה? כאשר בירכתי אחרי התפוח בורא נפשות, אז עכשיו גרמתי לברכה שאינה צריכה של להגיד את העץ הבא. בסדר? אז אני לא סתם מברך, אבל אני גורם לברכה שהיא מיותרת. עכשיו, לכאורה, אז אתה אומרת, ראינו זה טוב, להרבות בברכות, קשר עם הקדוש, וכו, דה, 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 דה. אז רואים, אנחנו נראה כרגע שהסוגיה רואה זה בחומרה רבה. ועל אף שראינו שיש חובה לומר 100 ברכות ביום, וכשבאמת יש ברכות שמזדמנות, לא סתם לנצפיץ ברכות וזה, יש בעיה ליצור את הדבר הזה. וזה קשור מה שאמרנו קודם, זה קשור ללא טיסה, קשור להזכרת שם השם לבטלה, שיש כאן איזשהו זלזול וחוסר הבנה שאדם אומר את שם השם. אדם צריך ככה... להיזהר, ראיתי בכמה ספרים, לא זוכר איפה ראיתי את זה, על אחד מהרבנים, הדור הקודם, מי זה היה? אני אזכר עוד מעט, שהוא לא אמר תהילים, אף פעם. למה לא אגיד תהילים? זה דבר טוב אגיד תהילים, לא? אז הוא פחד להגיד את שם השם, הוא אמר לפני, כל שם השם צריך לכוון. יש כאילו פירוש כזה, לא פירוש מקובלים, סתם, צריך להבין פשט המילה, יש עדנות פה, שם וזה, הוא מפחד, אז אני לא צריך להגיע לקצרות כאלה, כאילו, מי שרוצה מוזמן, אבל צריך להבין, שאומרים ברכה, זה לא סתם. וזה מה שעומד מאחורי הנקודה הזאת, שבאמת אנחנו לא רוצים לגרום לברכה שאינה צריכה. מה המקור לזה? המקור במשנה. המשנה ביומא ס"ח עמוד ב', בא לו כהן גדול, אנחנו מדברים ביום כיפור, כן, אנחנו ביומא, בא לו כהן גדול לקרות. בסדר, הוא קורא בתורה. כהן גדול עומד ומקבל וקורא אחרימות ואח בסור. ואז הוא גולל ספר תורה, מניח בחיקו, ואומר, יותר מה שקראתי לפניכם, כתוב כאן. ואז הוא אומר, ובעשור שבחומש הפקודים, וזה קורה בעל פה. כלומר, יש כאן תיאור מפורסם, שספר אחד הוא קורא בפנים, גולל, ואז קורא עוד פסוקים בעל פה. מיד שואלת הגמרא, קורא על פה, הגמרא שם בעין עמוד א', קורא על פה עמי, שיגללו את הספר התורה, וכאילו יגיעו למקום, מה מסובך, מה, תגללו את זה ותגיעו. אז יש שם שני הסברים בגמרא. אז אומר רב הונה, שאין גולים ספר תורה בציבור, כי זה לוקח הרבה זמן, תרחה בציבורה וכולי. אז אומרים, טוב, אז בוא נביא ספר תורה אחר. בסדר, אי אפשר לגלול. אז שיהיו שני ספרים, כמו שאנחנו עושים גם. אז שם יש שני הסברים. הסבר אחד, משום פגמו של ראשון, שיחשבו שספר תורה ראשון הוא פגום, ולכן, זה פוגם הראשון. וריש לקיש אומר, משום ברכה שאינה צריכה. למה ברכה שאינה צריכה? כי כל ספר תורה חדש יש, צריך לברך עליו שוב, שוב פעם. נו, ואז מה? אז זה ברכה שאינה צריכה. כלומר, אם אפשר, עכשיו שימו לב, מה כתוב כאן? אז הכהן הגדול צריך לקרוא משתי פרשיות. אז יש כאן אפשרות נוחה. תנו לו שני ספרים. לא, הוא יקרא אחד בפנים, והשני הוא יגיד בעל פה, כי הוא רוצה להימנע מליצור סיטואציה של ברכה שאינה צריכה. עכשיו תבינו, זה, הוא לא אוהב את התפוח והגס, והוא בכוונה מברך פעמיים. הוא, בגלל זה המחיר שהוא משלם, שהוא אומר, והוא קורא בעל פה. בסדר, אז רואים את כמה זה חמור, ואת כמה רואים בחשיבות של הדבר הזה, לא להרבות בברכות סתם. על הסוגיה שם ביום, התוספות ישנים, הביא שם דוגמה שכנראה שאתה יותר מעשית פעם, אבל באמת כל הפוסקים לקחו את הסוגיה הזאת, והביאו, זה המקור, זה הבסיס, לנקודה שלא רק לא סתם להגיד ברכות, אלא שצריך להיזהר לא ליצור סיטואציות שבהם אתה מתחייב לברך, מחדש, תוספות ישנים מביאים דוגמה כאן במקום, מכאן יש ללמוד השוחט, הרבה בהמות או עופות ביחד, אסור להשיח, כן, הכוונה, שחת הדעת, בין שחיטת עוף לחברו, כדי לחזור ולברך, כיוון שיוכל לצאת, ובחר ראשונה, כבר, לגבי שחיטה, אדם יכול לברך פעם אחת, ואז לשחוט כמה שהוא רוצה רצוף. אם אדם ישיח את דעתו מהסיפור הזה, מהשחיטה, הלך לשחק עכשיו כדורגל, הוא צריך עכשיו לברך שוב על השחיטה. אז אומר, מי שבכוונה, אדם שישיח את דעתו, אין מה לעשות. אבל אם, אני חושב שאני רוצה לחבות את זה, לפחות אם אני אדחות את זה בעל פה. בקיצור, מי שבכוונה עושה את זה, מי שבכוונה הולך להשיח את דעתו כי רוצה לברך שוב, זה לגרום ברכה שאינה צריכה וזה בעייתי. כן. זה סיפור אחר. כאילו אם אדם באמת לא תכוון, זה בסדר. כן.
זה נשמע יותר, מה שאתה דיזו, זה נשמע יותר מכל מידו.
עוד פעם?
זה נשמע יותר מגל מקרה עם מקום גדול.
מה מקל יותר לבדי?
שאתה יכול להשיח את דעתך אם יש חסיבה לכך.
לא. הוא אומר שאסור להשיח את דעתו.
לא, הוא אומר שאסור כדי.
מה זה?
הוא אומר שאסור כדי.
הוא אומר אסור להשיח, הוא לא...
כדי.
אין את המילה כדי, אני מניח שזה הכוונה, כלומר, אם אדם בתאום מסיח דעתו, אי אפשר לבוא לבטענות. הוא אומר שצריך, הוא אומר צריך להיזהר, להישאר מרוכזים, בשביל לא סתם לגרום מסחת הדעת. זה די דומה. בסדר, עכשיו, על אף שאמרנו כרגע שאסור לגרום למצבים של תגורם ברכה שאינה צריכה, יש מצבים שבהם זה מותר. כלומר, מותר לגרום ליצירת ברכה נוספת. נעבור כאן על כמה וכמה דוגמאות שהן מעשיות ביותר, חלקם, חלקם יותר, חלקם פחות. הקטגוריה הראשונה, תקראו צורך מצווה. בסדר? כלומר, אנחנו במצבים שבהם מותר לגרום לברכה שאינה צריכה. אז נקודה ראשונה זה כאשר יש צורך של מצווה. כמה דוגמאות הבאתי לכם כאן? שלוש דוגמאות.
קודם גדול זה צורך מצווה.
שאלה טובה, אתה תראה עוד פעם לאור הדברים למה זה לא מחויב, אבל זה נכון על השאלה הטובה. ובאמת צורך מצווה הוא לא תמיד מתיר, אתה תראה איזה תולי באיזה מקרה. צורך, נקודה ראשונה, סעודה שלישית, אדם עכשיו אוכל ארוחת צהריים, הלך לישון אחרי התפילה, והוא אוכל ארוחת צהריים בשעה 2:30 בצהריים, אוכל את הצ'ונט, וככה השקיעה מתקרבת, והוא רוצה לעשות סעודה שלישית. בסדר? עכשיו, מה הפתרון לכאורה? אז הפתרון זה בוא תעשה כאן כרגע ברכת המזון, ואז תיטול ידיים שוב, ואז יהיה לך כאילו סעודה שלישית. עכשיו מה הבעיה בזה?
צריך לעשות את זה מניחה באמצע או ישר?
שנייה, אני אגיד עוד שנייה לזה. אז לכאורה זה באמת לצורך, כאילו יש מצווה לכל שעושות בשבת, לכאורה הדבר הזה נצרך, צד שני. אם אני עושה זה, אני סתם גורם לעוד כמה ברכות, אני סתם גורם לעוד המוציא ולעוד ברכת המזון. הראש בתשובה, כף דלת, כותב שאם זה קורה, באמת אז אפשר לברך ברכת המזון, והוא מנמק ככה, אין כאן משום בברכות שלא לצורך, כיוון שהוא מפסיק מפני כבוד השבת לקיים מצוות צורה שלישית. כלומר, מה עולה כאן מהנימוק של הראש? שברכה שאינה צריכה כאשר אתה עושה את זה סתם. אבל אם יש כאן מטרה חיובית של כבוד השבת, צורך מצווה, דדדה, אז זה בסדר. עכשיו, תוספות בשבת קי"ח עמוד א' חלקו על הראש ואמרו זה לא נכון. גם כאן יש ברכה שאינה צריכה ואין מה לעשות, תוותר על הצורה השלישית, אין מה לעשות. בסדר? אבל השולחן ערוך בריש צדי א', סעיף ג', פוסק כמו הראש. בסדר? וככה מקובל להלכה. כמובן שעדיף לתכנן מראש, לרווח את זה, וכו וכו, אבל אדם נתקע. וזה יכול לקרות בכל מיני מטבים, אדם נתקע, סעודת פורים, צמוד לשעה, קיצור, יכול להיות כל מיני סיבות שונות ומשונות. אם צריך להגיע לזה, אז אפשר לעשות לפתרון הזה. לשאלתך, עדיף באמת במצב כזה, לעשות מנחה באמצע, אם אפשר. זה גם קצת יותר מרווח את הדברים, זה נראה כאילו פחות ברכה שאני צריכה, באמת זה הפסקה. וגם יש עוד כמה שיקולים שיש איסור כאילו לאכול לפני מנחה, אז כאילו זה עוד סיפור, לא משנה כאילו זה. וגם יש מופיע בקבלה, וזה מופיע גם בפוסקים, שסעודה שלישית עדיף שזה יהיה אחרי מנחה, לא לפני מנחה. זה לא מעכב, אנחנו יודעים שיש היום הרבה מניינים שעושים קודם לכן, אבל יש עניין שיהיה מנחה קודם לכן. טוב. אז לגבי סעודה שישית, כלומר יש מחלוקת, אבל נפסק הלכה שצורך מצוות סעודה שישית אפשר לגרום לברכה שאינה צריכה ולחתוך את הסעודה באמצע. עוד דוגמה מעניינת, והיא מאוד חשובה כי מחדדת איזשהו חילוק מאוד יפה, הרשב"א מדבר על עניית קדיש. בסדר? מה זאת אומרת? האם מותר להפסיק בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש? בסדר, אדם מגיע כאן לישיבה בשלוש דקות איחור, ופתאום עכשיו יש את קדיש. בסדר? תחיל להניח תפילין של יד ושומע קדיש. האם מותר לענות? כן או לא? אז הרשב"א מתיר להפסיק להניעת אמן ישמע רבה בין תפילין של יד של ראש, למרות שזה יגרום לזה שיצריך לברך שוב. כלומר, הרשב"א בגישה שעקרונית שיש ברכה אחת על התפילין, בסדר? ורק אם יש הפסק, אז צריך לברך עוד פעם על ראש. בסדר? כידוע שאנחנו לא נגיד ככה היום, אבל זה גישתו. אז הוא אומר, שלמה מותר לעשות את זה? מסתבר, למרות שעכשיו אני גורם לעוד ברכה לתפילין של ראש, שלא אמור עבירה היא בידו, אלא במפסיק בדברי הרשות. כלומר, שכל האיסור של ברכה של זכה, דווקא אתה מפסיק סתם, אבל כאן יש לי צורך מצווה, עניית קדיש, אז זה מותר. אבל כאן הראש חולק. דווקא הראש שראינו קודם, שאמר שמותר להפסיק בשלישית, כאן הוא חולק, וככה פוסק השולחן ערוך. כמו הראש, השולחן ערוך בסימן פי סעיף יוד. אז אם ככה רואים כאן שהראש והשולחן ערוך מצד אחד מתירים להפסיק סעודה בשביל ליצור סעודה שלישית, צד שני הם מוסרים להפסיק באמצע התפילה של השלוש, בשביל לענות על קדיש.
אין לו חובה בכלל לענות.
לא להפסיק, לא בגלל שהוא לא מכיר אותו בחר מחדש, אלא בגלל העניין של ההפסק עצמו, של
אין לו חובה בכלל, אין לו חובה לענות לקדיש לעומת סעודה שלישית שיש לו חובה.
יפה. אז החילוק הזה מופיע בספר ברכת השם, רציתי להביא לכם אותו, ספר פחות מוכר, ברכת השם, כדאי ללמוד להכיר אותו, ספר מדהים, של הרב משה הלוי, זיכרונו לברכה, הוא נפטר בגיל צעיר מאוד, רב ספרדי, נפטר לפני, כשהייתי בשיעור ב'. וואו, אני זקן, אז זה 11 שנה, משהו כזה. הוא הוציא, הוא סביק להוציא שלושה סטים על שבת, זאת המוכר, מנוחת אהבה.
הרב עובדיה ממש הסמיך אותו, אומרים.
אז הוא היה, אם הוא קיים היום, הוא היה הרב הראשי לדעתי. הוא היה כאילו, תראו את הספרים שלו, יש לו ספרים מדהימים שהוא כותב כאילו קצת סגנון של ילקוט יוסף, שלמעלה יש את ההלכות, אבל למטה הוא עיוניסט חבל הזמן. עיוניסט אבל ספרדי, כלומר מאוד בהיר, מאוד קצר ותמציתי, והוא קיצור הרבה יותר עיוניסט מאשר הרב עובדיה. מנוחת הסגנון שלו, הוא כאילו למדן לא קטן, אז הוא הוציא על שבת, מנוחת אהבה, על ברכות, זה נקרא ברכת השם, יש לו ספר על ספר, כל זה סטים, שבת זה מנוחת אהבה זה ארבעה כרכים, ברכת השם זה ארבעה כרכים, ויש לו על ריבית, איך זה נקרא, לא זוכר. קיצור, מאוד מאוד מומלץ, ספרים מצוינים, באמת מומלץ. אז הוא מביא כאן את הראש השולחן ערוך, והוא מסביר, בזה שאמרת, נקרות לשונו. דווקא לצורך קיום מצווה שחייב לקיימה, כלומר סבור שאתה חייב, לפני כל נשחי הוא, אז מותר לגרום לברכה שאינה צריכה, אבל לענות קדיש וקדושה אינו חייב בשעה שאתה עסוק במצווה, מצוות הנחת תפילין, עוסק בזה פטור במצווה. כלומר, אם יש מצווה חיובית שאתה חייב, אז מותר ליצור מצב גם אם זה על חשבון הוספת ברכה. אבל אם אתה עכשיו עסוק במצוות הנחת תפילין, אתה לא חייב לענות לקדושה, אתה פטור מזה. אז אני לא מרשה לך לצאת לקדושה כי אתה גורם לעוד ברכה. כן.
אני אפשר להגיד את זה גם בין שתי הסעודות בשבת. אם אתה כבר בסעודה אחת, אתה לא חייב כדי כבר בסעודה הזאת.
לא, אתה חייב שלוש סעודות.
אדם חייב שלוש סעודות. אין כזה דבר, באופן עקרוני. עכשיו, יש אונס וכו', באופן עקרוני, אתה מחויב מכניסת ליל שבת. אתה חייב שלוש סעודות. בסדר? יפה. אז הראינו שתי סוגיות. סוגיה אחת זה סעודה שלישית. סוגיה שנייה זה עניית קדיש. וסוגיה שלישית זה מאה ברכות. זה מחזיר אותנו לשבת. האם מותר לגרום באמת למצבים שאדם, אני קורא, אני אשנה ככה ששון הרמב"ם הכי פשוט, אומר האור זרוע, אני רוצה להגיע למאה ברכות ביום, אז מה אני עושה? הוא מביא בשם רבינו קולמינוס, שנהגו בשבת לאכול מאכלים לפני הסעודה, מה שאמרתי שמקובלת לחלק מהספרדים, כדי להרבות בברכות, להשלים מאה ברכות. כלומר, אם אני אוכל פירות וירקות, זה כל דברים תוך הסעודה, אז אני לא צריך לברך עליהם, הם נפטרים מהמוציא. אז לפני הסעודה לקחו מאכלים וברכו כמה שאפשר. המגן אברהם הביא את זה וחלק על זה, אומר פתאום, זה ברכה לבטלה, הוא לא מבין את זה. אבל ברמב"ם, בהלכות תפילה, זה לא נכון, הלכות... וזה אמר את ברמב"ם. נראה לי הלכות ברכות, פרק א', הלכת את ו'. אני אפתח לכם תוך כדי לראות שאני צודק. שם הוא כותב מפורשות. שנייה, רמב"ם. ברכות א' ת' ו', אם לא טעיתי. לא, זה לא שם, זה כנראה ב... טוב, אני אחרי זה אחפש לכם. אבל זה לא משנה, בקיצור, אומר הרמב״ם, שבתות ימים טובים, שהתפילה שבע ברכות ולא 18 או 19 ברכות, צריך להשלים 100 ברכות מן הפירות. כיצד? תקשיבו טוב. אוכל מעט ירק, וברך לפניו ואחריו, וחוזר, ואוכל מעט מפרי זה, וברך לפניו ואחריו. מה כתוב כאן? מה האדם עושה? הוא פשוט לוקח את הפוח, לוקח ביס, וברך ברכה אחרונה, עוד ביס, ברכה אחרונה, כך פשוט הרמב״ם, לא? נכון? אוכל מעט ירק, וברך לפניו אחריו, וחוזר ואוכל מעט מפרי זה, כאילו פשוט ממשיך. וככה מונה כל הברכות, זה שמשלים מאה בכל יום. זה פשוט הרמב״ם, בדיוק מאור זרוע. עכשיו.
זה פרק על שבת?
מה זה, מצאת את זה?
כן, פרק זין אחד זה זין.
זין על הח... זה בברכות?
לא,
בתפילה או
בתפילה?
תפילה, זהו. כתוב לי כאן תפילה, לא נתי למה, אבל בסדר, זה יכול להיות. בסדר, אז תפילה זין, יפה.
זה רק על שבת?
או, שנייה, עכשיו למה? איך הרמב"ם מתיר את זה? אז א', ראינו שיש חולקים, לפני החולקים. אז אפשר להבין את הרמב"ם הזה בשני אופנים. אחד אפשר להגיד, זה כמו שראינו בסביבה שלישית. אז יש חובה, 100 ברכות ביום, אולי אפילו מהתורה, אם לא מדרבנן, יש חובה חיובית. והיא דוחה, והיא מאפשרת לגרום לברכות, אז אני יכול לקחת הפוח והגס, וברך על כל אחד מהם, אחד לגבי השני. זה אפשרות, זה נראה פשט הרמב״ם. אחרונים לא ככה אוהבים את ההסבר הזה, כי זה קשה להם בסברה, למרות שזה פשט הרמב״ם. ויש הסבר מאוד יפה שמופיע ברוך השולחן, ועוד כמה אחרונים, נראה שאפילו הבאתי לכם את זה. והוא בעצם אומר, חילוק דק, תקשיבו טוב, זה ככה קצת קשה להבנה, אבל לא קשה מאוד להבנה, זה חילוק דק. אני אקריא לכם את לשונו. ברוך השולחן מסימן ראש י' א', סעיף י' ב'. כל דברי המגן אברהם, שהוא דחה את העוזרו ואת הרמב״ם, לא נברור לי, ודבר הרגיל הוא גם בחול, שכל דם נטיית ידיים, תואמין מן תפשילים, מברכים עליהם. כלומר, גם בחול לפעמים, זה לא פעם לשווה, לפעמים אדם רוצה, זה יכול לתת הפוח לפני הסעודה, עושה את זה. ומה שייך בזה בחשנה צריכה? הלא רצונו לאכול קודם נטיית ידיים. וכן מנהג העולם בפשיטות. ואני אביא לכם שוב את הלשון של ברכת השם, שמסביר את זה יותר מחודה לדעתי בלמדנות. אינו נחשב גורם לברכה שאינה צריכה, אלא אם גם, אלא אם פטור מלברך, ועושה מעשה להתחייב בברכה. כן, שמרו בגמרא, שמביאים ספר אחר, כן, ספר תורה וכולי. נידון דידן, הרי לפני ברכת המוציא, הוא חייב לברך על כל דבר שירצה לאכול. ואם בירך ואכל, אינו נחשב גורם לברך ברכה שאינה צריכה. אף על פי שהיה יכול למנוע. מה אומר בעצם ברכת השם והאור שלוחן? כאשר אני נמצא בספר תורה, אני חוזר לכהן הגדול, אם אני מוציא עוד ספר, אני בעצם יוצר מצב שאני חייב לברך על עוד משהו. בסדר? א' לפני שני, אני פטור לברך על זה. לעומת זה, אם עכשיו אדם, עזוב, זה לא שבת, אדם רוצה לברך על תפוח. לפני הסעודה, מותר לו? כן? אין עכשיו חיוב שאתה חייב לעשות ברכת המזון, ברכה על המוציא קודם. אין חיוב כזה. כרגע אם אני רוצה, זה מותר לי. אז נכון שהייתי יכול למנוע את זה על ידי אם הייתי מברך קודם, אבל כרגע אני לא, אופם, בספר התורה אני עושה מעשה מסוים שגורם לי, אני יוצר חיוב של ברכה חדשה. כלומר זה כאן אצלנו לגבי הפירות, הרי לפני ברכת המוציא הוא חייב לברך. אני כרגע לא מייצר מצב שאני חייב בברכה חדשה. כרגע לפני ברכת המזון, כל עוד שלא תביא ידיים, אני חייב לברך על תפוח העץ, אם אני רוצה לאכול. אני יכול לצמצם ברכות. אין לי חובה לצמצם ברכות. יש לי חובה להוסיף ברכות חדשות. בסדר? זה חילוק דק. וככה גם פוסק על אחר שולחן וגם ברכת השם, משה הלוי, שבאמת בשבת זה לא שמותר לנו לבוא לפני הארוחה ולברך כמה ברכות שאנחנו רוצים, לקחת הפוח, ביס, לברך. זה לא הכוונה. מותר לאכול בצורה נורמלית. בסדר? זה הכוונה. שאתה לא חייב, אם אתה רוצה לברך לאכול דברים קודם, אין בעיה. אבל כל זה צריך להיות בצורה טבעית. כמה שניתן, אז אפשר לברך דברים. והם אסור בעצם לברך ברציפות על דברים, וזה הגישה הקלאסית. אז לא רק שאמרתי שיש, לגבי 100 ברכות, יש ספרדים שככה נוהגים, וגם קיצור זה מובא בכמה פוסקים שקיבלו את זה, זה ודאי פשוט הרמב״ם והעוזרוע, אבל הגישה יותר רובה אחת בפוסקים, שיש איזושהי בעיה מסוימת, אלא אם כן אתה עושה את זה באופן טבעי. אתה באמת רוצה לפני ארוחה לבוא, ומסבירים שמה שהרמב״ם אמר, שאדם אוכל תפוח, ואחרי זה עוד פעם, הכוונה שהיה שהוא הפסקה באמצע. הוא באמת אחת הפוח, ואחרי זה אומר, וואלה, עבר איזה 10 דקות למשל, הוא פתאום נראה עוד פעם רעב. אם זה נעשה בצורה טבעית, שאתה לא בכוונה מייצר עוד חיובים, אז זה בסדר. טוב, כל מה שאמרתי עד עכשיו, בעצם היה לגבי גרימת ברכה שאני צריכה שאסור לגרום, אמרתי שיש סיוג שאם זה צורך מצווה אז מותר. מה זה צורך מצווה? ראינו כמה דוגמאות לזה, שבחלקם מותר באמת לגרום, בחלקם אסור, ראינו את החילוקים השונים. נקודה נוספת שמותר לגרום ברכה שאני צריכה, וזה אנחנו נראה חוזר לעצמו בהרבה הרבה הרבה מאוד סוגיות. בסדר? ולכן חשוב לי השיעורי פתיחה, כי זה ייתן איזשהו עיקרון שאנחנו נראה את כל מיני דוגמאות בהמשך. אם יש לי ספק, האם אני מחויב בברכה? עוד שנייה דוגמה לזה. נביא כבר דוגמה. מה זה? בסדר? אז דוגמה שמובאה בשולחן ערוך, מי שעושה הבדלה. בסדר? הבדלה על יין, ואחרי זה הוא אוכל סעודה. האם הברכה על היין בהבדלה פותר אותו מלברך על היין שבתוך הסעודה? יש מחלוקת בזה? בסדר? בסיפור הזה. עכשיו, איך אני יוצא מהסיפור הזה? אומר השולחן ערוך, הלכך, המבדיל קודם, מי שמבדיל בהבדלה, יכוון בכוונה לא, שהוא לא יצא ביין מהסעודה. כלומר, אם אני אומר סתם מברך על היין בהבדלה ולא חכה שום דבר, ייתכן שפטרתי את היין מהסעודה. ועכשיו אני בלשלות יין, אם לא בירחתי, אני יכול שאני כך חוטא ואני לא אומר ברכה. ואני כן מברך, אולי זה ברכה לבטלה. אז אומר שולחן ערוך, מה הפתרון? תכוון מפורש, אתה לא מתכוון לצאת ביין מהסעודה. וזה ודאי מועיל. אבל מה אני עושה כרגע לכאורה? אני גורם לברכה. כלומר, אני מכוון שאני לא יוצא בהמשך, וזה גורם שאני חייב לברך שוב. אולי כבר יצאתי. אז מכאן עולה עיקרון חשוב, שאם יש ספק, בסדר? אם יש ספק, מותר לגרום ברכה חדשה, אם זה מועיל לי לצאת מהספק. עכשיו, מה הגיון לזה? בסדר? עיקרון מובן. כלומר, יש איזשהו ספק אם צריך לברך שוב, אני יכול לעשות איזשהו מעשה מסוים, אפילו מחשבה מסוימת, שיגרום דוגמה אחרת. בסדר? יש קרמבו, לא יודעים מה לברך עליו, מברכים עליו מזונות, שהכל, גם וגם, עיקר התפל, דיון, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בסדר? אפשר להגיד שפתרון, בוא לא נסתבך. אולי כשאתה מברך על הביסקוויט, אתה פותר כבר את השעקול, אולי להפך, אתה יודע, תפריד אותם. על זה לבד ועל זה לבד. השנייה, אתה גורם לך שאני צריכה. אולי באמת אפשר לברך ברכה אחת לפתור את הכל. לא, אם יש ספק, מה שאני אומר כרגע זה לא יודע מה יעשה. בסדר? זה דוגמה שיש אומרים אותה. שאם יש ספק מסוים, אם משהו פותר לא פותר, אפשר לעשות מעשה מסוים שהוא אומנם גורם לעוד ברכה, אבל זה בסדר כי זה מוציא אותי מדי ספק. והגיון הוא שברכה שאינה צריכה באמת, א', יש כאן צורך מסוים, זה לא סתם, וזה מוציא אותי מייסורים יותר חמורים, של ברכה לבטלה, של יכול בלי ברכה וכו'. בסדר? יפה. אז דיברנו, אני סוגר לגרום לברכה שאינה צריכה שאסור, אלא אם כן יש מצווה, ראינו את הנועצים השנים, ואלו כן יותר ידי מספק. נקודה האחרונה, וזה אנחנו נסיים, לגבי ספק ברכות להקן. דבר שהוזכר קודם, נפסק בשולחן ערוך בריש תצייף ג' כל הברכות, אם מסתפק, אם בירך עם לב, אינו מברך לא בתחילה ולא בסוף. חוץ מברכת המזון, שהיא של תורה. זה השולחן ערוך שאמרתי לכם קודם, שאומר שבעצם כל הברכות הן מדרבנן, חוץ מברכת המזון, נפקא מינה, ספק. בסדר? אגב, הערה חשובה, סתם למה יעשה, ברכת המזון מביא כאן המשנה ברורה, זה דברים מפורסמים, ברכת המזון מדורית דווקא כאשר אדם סבא, אדם שהוא לא סבא, אדם החלך אינו סבא, הוא מחויב רק מן רבנן, בסדר? ונקודה שנייה שהוא מביא כאן, שנייה וחצי, נקודה שנייה שהוא מזכיר כאן שיש הרבה דעות שמעין שלוש, בסדר? זה גם דורייתא, ולכן לשיטות האלה זה גם יהיה כאן בסיפור הזה. עכשיו, אז יוצא ככה, שאם ברכת המזון דורייתא, ספק, לא זוכר, כן זוכר, תברך שוב ברכת המזון, זה מעשים שקורים. אבל מה קורה בספק דרבנן, בסדר? נניח, אני עכשיו...
אין שלוש דאורייתא?
מה זה?
אין שלוש דאורייתא?
אין שלוש, מחלוקת. יש מחלוקת. בשורה האחרונה, משנה ברורה, אנחנו נגיד את זה בהמשך, נגיד כבר את השורה האחרונה כאן. אומר המשנה ברורה, כיוון שיש הרבה פוסקים שחושבים שזה כן דאורייתא, אז כדאי פשוט לאכול שוב, כאילו לקחת עוד ביס של כזי, של מזונו, בסדר? ואז בטוח מחויב, בסדר, וזו עוד דוגמה יפה לגרימת ברכה שאינה צריכה בשביל לצאת מספק. זה אומר שזה חוזר על עצמו, כאילו רק תבין את המושג. שנייה וחצי רק. עכשיו שאלה, מה עושים? מה זה מה עושים? אם נניח אני עכשיו, יש לי תפוח. רואים תפוח? תפוח. ואני עכשיו לא זוכר אם ברכתי, לא ברכתי. אז מה ספק ברכות, נכון? לכולה, מה זה אומר? שאסור לי לברך, אז מה אני מרוס? מה, לאכול? לאכול בברכה? כן. בסדר? מפתיע קצת? לא, אני עוד שנייה אסייג איזה טיפ עלי, אבל באופן עקרוני, ספק ברכות להקל אומר שהבאתי לכם פני יהושע שומר אחרת ודף, כרגע אני אדלג עליו כי אני צריך לרוץ בעוד חצי דקה. בקיצור, עקרונית, כאשר יש משהו, יש ברכה, אז אם זה ברכה, ברכה האחרונה זה לא נורא, בורא נפשות, לא אמרת, לא קרה כלום. אבל זה חשוב מאוד, ברכות לפני האוכל, אדם מסופק, אכל או אכל, ברך לא ברך, הוא עקרונית יכול לאכול, אבל הבאתי כאן ארוך שולחן מאוד, מאוד יפה וגם עוד הרבה אחרונים שאומרים ברור שאתה תחיל למצוא פתרון אחר, כגון לשמוע חבר אחר שיברך, בסדר? או אם נניח באמת יש איזשהו אוכל אחר שאתה יכול לברך עליו, כלומר עדיף למצוא פתרונות שהם מסביב. אבל אם לא מצאת ארוך שולחן הבאתי לכם בדף, נמצא ברש בית בית, הוא ככה מסביר אותנו במושג של היי, מה דבי למבי חסידי, כי מי לי דברכות. הוא אומר, מי זה חסיד בברכות? שיש כל מיני ספקות כאלה, והוא יכול להחמיר על עצמו ולגרום שככה יוצא ידי חובת כל הדברים, וזו דוגמה שהוא מביא כאן. יש עוד מיני פתרונות שמובעים בפוסקים, אבל דבר שהוא יפה לדעתי ומאוד חשוב. מובא בהרבה פוסקים בין נשחי, פרי מגדים, מרקי ואיגר, שאדם במצב כזה הוא יכול לאכול, תרהר בלב את הברכה, או תגיד ברכה בלי שם ומלכות. עכשיו, האם יצא ידי חובה בברכה? מחלוקת, בסדר? היזקת לאף אחד? לא, בסדר? זה לא ברכה לבטלה. מה שבטוח זה זכית שאת התודעה של ברכה לא שכחת, בסדר? מה זה?
זה לא להרר את שם
השם, להגיד, ברוך אתה, אפשר להרר את הכל, אפשר זה, כתקוני וריאציות, ויש כאן בעצם, אם מסכם את השיעור הזה, הדבר הזה הוא גם איזשהו איזון מאוד יפה. מצד אחד, הסברנו למה ברכות זה דבר חשוב, מה ברכות ביום, דדדדדה, קשר מקדוש ברוך הוא, צד שני, צריך להיזהר, לא סתם להגיד, לבטלה וכולי, ויש כאן דוגמה יפה לאיזון, שאם אתה מספק, אנחנו לא רוצים לשכוח את השם, צד שני, צריך להיזהר מברכה ותלה. אני צריך לראות אם יש שאלות, אני אשמח...